כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיברלטר, בוקר טוב, שישי שמח לכם, אני אופיר טובול, ואתם על כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ובמקביל גם בערוץ 11 בטלוויזיה, המפיקה והעורכת היא שיר זיו, על הסאונד תמיר צוברי, והיום בקפה תהיה כאן הופעה חיה של הזמרת אביבה, שעושה איזה מיקס מאוד מאוד מעניין בין סול, פופ ומוזיקה אפריקאית. יהיה איתנו גם שלמה וזנה, במאי הסרט השיעור של נינו, שעוסק במוזיקאי נינו ביטון. הוא כבר איתנו באולפן, הסטנדאפיסטית נויה מנדל. שלום לך, מה נשמע?
בוקר טוב.
אנחנו נתחיל עם שיר, ואז אנחנו נהיה איתך. אהוד בנה וברי סחרוף, יום שני עלות השחר.
שחר לא פתח לי את השער Mano
אוקיי, אז איתנו באולפן, אתם על כאן תרבות, קפה גיברלטר, ואיתנו באולפן סטנדאפיסטית, שהיא סלב מגזרית בחברה הדתית, וקרוב בעזרת השם לא רק, נכון?
נכון.
נויה מנדל, מה נשמע?
מצוין, ברוך השם.
אז מה מטריד אותך בימים אלו? את הופעת אתמול עד מאוחר.
כן, גם שלשום, גם לפני שלשום.
לא בדיוק ישנת הלילה?
לא ממש.
איך היה?
היה מטורף, באמת, קהל מטורף, באמת, בשלב מסוים אמרתי להם, תרגעו, תנשמו, זה לא ככה. יש כאלה אומרים לי באמצע הופעה, די, תהיי קצת בשקט, כאילו, די, כאילו, אנחנו, כאילו, זה מגיע לשיאים, אחת גם השתעלה, אתה יודע, לפעמים אתה צוחק ואתה לא מורגל, אני על השיעולים כאלה, בשורה ראשונה, אמרתי לה, הכל טוב, כוס מים. כן, כן, זה מטורף.
אני זוכר, מופעי סטנדאפ טובים, אתה יוצא עם כאב בטן.
כן, כן. כאילו נשמה נוגעת בנשמה. תמיד אני, ששואלים אותי מה מיוחד אצלך, אתה יודע, כל אחד הוא סטנדאפיסט. אז כאילו משום מה מסתכלים דתייה לא דתייה, זה לא הנקודה. בעיניי סטנדאפיסט זה משהו נשמתי, זה משהו עמוק. וכשאתה עולה לבמה ואתה בא עם כל הנשמה שלך ועם כל האהבה הזאת לקהל ולהצחיק אתכם ממקום של טוב, של יהיה לכם טוב, שתצאו עם חיוך, זה מגיע לקהל, הקהל כאילו... נשמות שמתחברות, אין לי דרך אחרת להסביר.
את קוראת לזה סטנדאפ טיפולי, אמרת לי.
כן, זה קצת טיפולי, כי אני נוגעת בנושאים נורא נורא אמיתיים, ואני מאוד רגישה. אתה יודע, לפעמים אתה אומר, סטנדאפיסט צוחק, צובס גם בוכה. זה רגישות על לזהות דברים שמטרידים ומציקים בעולם הזה, ולהביא אותם לקהל הזה בפנים מצחיק. מבין? אבל אתה צריך רגישות כזאת כזאת גבוהה. כן. אז בשלב מסוים אתה אומר, בוא נה, זה סוג של טיפול. כאילו, אנשים
מקשים. תני לי דוגמה, אני חייב לקבל איזושהי טעימה. מאחד הלעיתים שלך.
אחד הלעיתים. תראה, קודם כל, בגלל שאני מאוד פרפורמטיבית, זאת אומרת, הקטע שלי זה לא רק הטקסט, זה יושב על ההגשה. זאת אומרת, אני רצה, אני קופצת, אני צוחקת, אני פרצופים, אני מטורפת שם.
ראיתי כמה סרטונים, את נראית שם על ספידים או משהו.
כן, פעם מישהו שאל אותי אחרי הופעה, מה את לוקחת? אמרתי, לא, אצלי זה טבעי, זה בבילדין. איזה קטע אני יכולה להגיד לך שהוא... ממש, למשל, לנשים. אני אומרת לכם, אתם יושבות פה, נכון? כביכול איתי, אתם בהופעה, אתם מקשיבות לי, אבל תכלס, מה מסתובב לכם בראש? כביסות. המכונה מסתובבת לכם בראש. אני אומרת לכם, המכונה הזאת היא סוחטת אותנו. אנחנו כל הזמן בלחץ. באיזה יום, איזה כביסה. היום אני אעשה הרתחה, מחר אני אעשה, ולבן הכי מטריף אותנו. תורה נשים מטרפות מלבן. בא לבעלך, תביא את החולצה הלבנה. הוא אומר לך, זה עוד לא מלוכלך. אבל עוד רגע זה יתלכלך, נכון? כל דבר להתווכח. כאילו אנחנו באיזה טירוף, אתה יודע, כאילו אני אומרת לקהל, נשים לפעמים בקהל שלי, כאילו גם גברים, כן, אבל כן. אני אומרת להם, איזה כיף לראות נשים יושבות.
רגועות.
רגועות, תהנו, אני פה בשבילכן. וגברים, תמיד אני צוחקת שאנחנו, כל כך הרבה דברים יש לנו על הראש, כאילו את מקשיבה להופעה, אבל בראש, מה עובר לך? מחר בבוקר יום שישי, אני אקום, אני אעשה קניות, אני אבשל על הבוקר וזה חמותי מגיע. מערכת עובדת, גברים, סבבה, אנחנו בהופעה, נחמד. אין לדעת מה יהיה מחר. נכון? אז זהו, וכשאתה מביא את האנרגיה ואת הטירוף הזה, זה פשוט כיף, כיף לי, כיף להם. תשמע, זה גם לי זה עושה טוב.
אז 20 שנה כבר את עושה את זה, אה?
אין לתאר. אני חושבת יותר, אני מכיתה ו' התחלתי.
באמת?
כן, כיתה ו', כיתה ת' כבר שילמו לי על הופעות. כן, באמת.
ברצינות?
נשבעת.
מה, איך זה היה בכיתה ו'? מה, את עומדת מול התלמידים בכיתה, והמורה אומרת לך, שואלת אותך שאלה, אז את מביאה לה איזה קטע?
תקשיב, קודם כל, מורה זה לא, מורה זה קטע בעד עצמו, כאילו, מורות זה לא עם צוחק. בטח לא בתקופה שאני הייתי תלמידה. רוב הזמן זה היה, תספרי לכולנו, שכולנו נהנה. עכשיו, זה מורות בלי הומור. אלק, היא תהנה. אז מורות זה די טראומטי. פעמים אומרים לי, מה למדת בבית ספר? באמת, מה למדתי? זה לחכות מורים. במקום להקשיב מה הם אומרים, הסתכלתי על האיך, על הבאות. על המבט הזה, כאילו, מה עשית? הרגת מישהו. והשאגות של צא החוצה, כאילו, מה קרה? גם מורות, לפעמים אתה יוצא החוצה, הן ממשיכות לצעוק עליך שאתה לא בכיתה. איך הוא התנהג? די, הילד לא פה, הוא יצא. מה את יוצאת על כולם בגללו? הבנת? זה קרה בכיתה ו'. הייתי עושה חיקויים, הייתי עושה הצגות, בכל מקום צעקו, נו, יאללה, במה. ככה זה התחיל לי, כאילו, זה כמו ייעוד שלך, ואין מה לעשות, אין לך לאן ללכת, זה ה-Waze. איזה מטורף.
מטורף. וזה, את יודעת, לפעמים נראה לי כמו המקצוע הכי קשה בעולם לרגעים. פתאום את צריכה עכשיו לרצות את הקהל, עכשיו להצחיק אותו. אם את לא מצליחה, את שומעת מקרים על מופע סטנדאפ שלא הצליח, זה נשמע לך זוועה, כאילו...
כן, כן. אין דבר יותר מביך מבן אדם שמנסה להצחיק ולא עושה את העבודה. כאילו, אתה יושב בקהל ומתחיל לתלוש ציפורניים, אתה לא יודע מה לעשות, אתה חסר אונים.
כן.
אז זה באמת, מהבחינה הזאת, זה כאילו קשה, אבל כמו כל מקצוע, לך לא קשה להיות שדרן. זה משהו בייעוד, זה משהו שיש לך את כל אופן ההכנה. אם אתה נולד לזה, אין לך... הקושי הוא...
כן.
הוא... לי למשל, שאני מופיעה באמת עם קילומטראז', אין קהל שאני לא אגיע אליו, ואני אוהבת אותו, ואני במרכאות מתנפלת עליו.
כן, ואת באמת מופיעה בפני קהלים מאוד שונים, נכון?
תראה, לדתיים, לחילונים.
כן, הנה, אני רואה את הרשימת מופעים הקרובים שלך, יש צוותא, יש גבעת שמואל.
כן, יש הכל. יש, תקשיב, אני אומרת לך, זה אנרגיה, תבין, צריכים להבין את זה. כשאתה בא עם האנרגיה הנכונה, לשמח, להצחיק ולצחוק ביחד איתם, זה לא משנה אם יש לך כיפה או לא כיפה, כי החומרים שלי הם לא דתיים. החומרים שלי מהחיים, אני יותר חומרים, יותר מצחיקה מדתייה, לא יודעת להסביר את זה. אז זה לא משנה.
נויה, שמעתי קטעים שלך על יום, על שישי, אנחנו עכשיו בשישי בבוקר, מתחיל הטירוף, ויש לך כמה תובנות מאוד מעניינות על היום הזה, יום שישי, בוא נגיד ספציפית בצהריים.
תקשיב, אני העליתי סרטון ביוטיוב, מוזמנים לצפות על שבת, וזה תפס ברמות מטורפות. אנשים מדברים את הקטע, ואם אני צריך לטעימה, הרי כשאתה דתי, כן? אין דבר יותר מלחיץ מכניסת שבת. ואם אתה בן אדם כמון של דקה 90, ו-90 אחוז הם בדקה 90, זה לחץ מטורף. אתה רואה את האימהות מאבדות את זה. כנס לבת, התחלת, התקלחת שבת עוד 10 דקות, אבל לאן אתה הולך? פתאום את רואה את בעלך, הולך עם הדף לתלות באמבטיה. עוד דקה שבת, אתה לא מבין, אתה לא יכול לדבר. מסתכלת עליו ללא מילים, מה זה מה? שבת! מה אתה עושה? עוד דקה שבת. הוא אומר לך, תוך דקה אני תולה מדף. 10 שנים לא מצאת דקה לתלות את המדף הזה, עכשיו הגיע הזמן. עד ש... אבל האמא מדליקה נרות, זה מהפך. זה לא אותה אישה. רק שתי, כמה נרות אומרים אותם?
שתי נרות.
שני? נרות? אני אעשה שתיים, אני עושה עם האצבעות,
טוב? טוב.
שתיים. פתאום אתה רואה איזה רוגע, כמו ציפורים כזה. שבת שלום. כאילו, הילדים אומרים, מי זאת? מי זאת? פתאום איזה נשמה יתרה יורדת עליה. פתאום הכל רגוע. תקשיב, זה טרפת. הנה, אני יושבת לך עכשיו, כתוב לי בי, אין לי שבת מוכנה. אבל שכנה שלי? לא, אתה לא קולט. האישה הזאת בראשון מכינה שבת, בשלישי זה על הפלטה, הם בחמישי הם אוכלים. זה מטורף.
בחמישי כשהשבת נכנסת.
כן, כן, זה מטורף. הבית שלה כבר פסח, דרך אגב.
ספרי לי קצת על החיים ביישוב מרוחק ומבודד, רק 20 דקות מתל אביב.
אוי,
מרוחק. מה שנקרא התנחלות.
התנחלות לייט, קוראים לזה התנחלות לייט. כן, אנחנו נורא קרובים. בוא נאמר, מהבית שלי לעזריאלי אין שום רמזור.
וואלה.
וואלה. עכשיו, זה מבאס, כי לפעמים אני מתאפרת ברמזורים, אני צריכה את הרמזור הזה, אבל לא, לא ניתן. יש פקקים, אבל מאוד נחמד הפקקים. אז אנחנו גרים באמת ביישוב, ויישוב זה הוואי, בוא אני אסביר לך, אצל דתיים אין לאן ללכת. זה יישוב שגם לא נוסעים בו בשבת. הכל רגוע, אז הקשרים עם השכנים מאוד מאוד חזקים. אתה אוכל שבת אצלו, בצהריים אצלו, אני אביא דגים, אתה תביא זה, אני אביא מחלה, אתה תביא זה. זאת אומרת, גם אני יכולה, תוך כדי שבת, לדפוק בדלת להביא, אני מביאה את כל הפיירקסים. קלטת?
כן.
ככה זה ביישוב.
נכנסת גם... עם 10 ילדים ל...
עם 10 ילדים, כמה שיש, אנחנו לא סופרים.
אוקיי.
אתה יודע, דרך אגב,
הכל. הבנתי אבל שיש אקשן חזק בקבוצות וואטסאפ.
כן, יש קבוצות וואטסאפ, אבל אפרופו ילדים,
כן.
אני רוצה לספר לך, זה באמת, אופיר, סיפור אמיתי שהמצאתי. יש לי קרובי משפחה, 18 ילדים חרדים.
וואו.
אבל נורא מסכנים, לפני 3 חודשים הם גילו, יש להם 2 דוד. לא שמו לב. לא צחוק. בכל אופן, קבוצות וואטסאפ זה דבר מאוד פעיל בקבוצות. קודם כל, בהתנחלות, יש דבר אחד שאתה צריך, זה טרמפים. מי חוזר, מי נוסע, מי לוקח, מי יכול. כל היום עם את האצבע בחוץ, כל היום רק גבעל, תקחו אותי, קחו אני מפה. ואצלנו יש קבוצות וואטסאפ נורא ססגוניות, מכל המינים והסוגים. אז יש לי בשכונה קבוצת וואטסאפ, יום אחד סיפור אמיתי, אופיר, שכך יהיה לי טוב, וטוב לי.
ואת זה לא המצאת.
לא, לא ממציאה. תקשיב, קמים בבוקר, הבת של פישר התארסה. עכשיו, אתה יודע מה זה? שמים את התמונה עם הטבעת של הילדה, וכל הקבוצה יוצאת מגדרה, מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי, כולולו, כולולו, איזה יופי, איזה יופי. כל הבוקר חפרו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב, פרחים, פרחים, לבבות, לבבות, טבעות, טבעות, יופי, יופי. חמש בערב, לפנות ערב, אבא של שכינה אחרת נפטר. באותו יום, בצער רב וביגון קודר, קודר. כל הקבוצה שינתה פניה, אבל נפל על הקבוצה. ברוך דיין אמת, שלא נדע, מצייר לשמוע, ברוך דיין אמת. יש כאלה גם מקצרים. בדה, 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 בדה. פתאום גם מלחינים את זה. בדה, 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 בדה. עכשיו, מסכנה אחת בשעה תשע, לא שמה לב שמשהו השתנה בקבוצה, דווקא מזל טוב. כן, סיפור קשה. זהו, זה הווייז. אלו החיים שלנו, פיר. וואו. זה טבול עצב בשמחה.
תגידי, זה נכון שיש במשפחות דתיות הרבה בנים או בנות שהם לאו דווקא דתיים, ואת יודעת, שמעתי לא, מזמן איזה חברה שאמרה, דווקא אני מבסוטה על הבת החילונית שלי, לא. כי היא באה אליי בשבת, היא מטפלת, היא עוזרת.
אופיר, אתה נוגע פה בנקודה מה? שבשנים האחרונות תפס מאוד חזק הנושא.
מטרידה.
הזה. לא יודעת אם זה מטריד, אני שמתי לב שכל משפחה דתית מגדלת ילד אחד חילוני. באמת היא צודק.
מה, זה חיית מחמד?
לא, זה נוח, זה נוח, זה נוח. הפקק נופל בשבת, הוא מרים. סבתא חולה מאושפזת, הוא נוסע לבקר. ולפעמים יש כל מיני אליפויות, כדורגל, כדורסל, מדליות. הוא אומר, מי זכה?
צריך לעדכן,
כן. אתה נמצא שם בשקט הזה, אתה לא יודע מה קרה. הוא מעדכן חדשות, כאילו, תקשיב, זה נוח. אז לכן אני בדקתי את זה, תקשיב, זה משפט מסובך. אם תשים לב את יער, אני שים לב, כי מסתבר שדתיים יולדים יותר חילונים מהחילונים עצמם.
וואו.
מהפכני.
כן, כי אם הם... אוקיי.
קודם כל, כמות הילדים שאנחנו יולדים, באמת, בריאות, נחת, עושר, רעש.
מדהים. נויה מנדל, תודה רבה. בוא לסיום נגיד, נספר על ההופעות שלך.
כן, תספר עליהם, אני מאוד חשוב לי.
המופע נקרא פרנויה.
פרנויה.
פרנויה. אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. טוב, היכל התרבות ראשון לציון, מחר?
מחר אני בראשון לציון, וואו.
שבוע הבא יש לך גבעת שמואל, צוותא, פתח תקווה, הרצליה אחר כך, וואו.
בפייסבוק, אפשר להכנס לפייסבוק.
פייסבוק וערוץ יוטיוב, ששם אפשר למצוא את הקטעים המצחיקים מאוד 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 שלך, אני מודה לך מאוד שבאת.
וואי, תודה אופיר, איזה אושר.
היה תענוג. ואנחנו עכשיו שומעים שיר, ותכף יהיה איתנו הבמאי שלמה וזנה.
وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هاي ما نعرف وصات يبسا يبسا وحزينة راني هاي ما نعرف حتدي فيا من مكان للمكان لا من يسال عليا حتى الصديق ما بان عليا طارت الدنيا بعد ما كنت جنان رجعوا يعفسوا عليا
אתם על קפה גיברלטר בכאן תרבות. איתי באולפן שלמה וזנה, במאי הסרט השיעור של נינו, שעוקב אחרי הדמות המרתקת של המוזיקאי נינו ביטון. שלמה, מה נשמע?
אהלן, אופיר, משוחה.
יופי, יש לנו כ-10 דקות לדבר על דמות שאני יכול, יש לי המון המון שאלות והמון המון תהיות, והסרט שלך הוא באמת חשוב, כי הוא מציף את הדמות הזאת, שיש הרבה 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 על מה לדבר. אז לפני הכל בוא ספר על נינו למי שאתה מי שלא שמע את השם הזה. איך היית מתאר אותו?
נינו ביטון הוא מוזיקאי שפעל אפשר להגיד מתחילת שנות ה-70 בקרב הקהילה של יהדות מרוקו.
כן.
הוא ליווה הרכבים שונים ומשונים, אבל כולם התרכזו סביב השפה הערבית והמוזיקה הערבית והאנדלוזית.
כן, הצפון אפריקאית, ובעיקר בחינות, נכון? חינות, אירועים, חינות, חפלות.
חינות, חפלות וכיוצא באלה דברים.
אוקיי.
למעשה היה...
שזה בעצם היה לקהל מרוקאי
כן,
נטו.
כן, נטו. זאת אומרת, אוקיי. זה היה הקהל, מבחינתו זה היה העולם, מין איזה מיקרוקוסמוס של העולם
בועה.
שלו. אבל הוא לא ראה בזה בועה, הוא ראה okay. בזה, זה היה העניין שלו.
אוקיי, okay. אז זה היה בשנות ה-70, 80?
זה היה עד העלייה של הסיפור של הדי-ג'אים באותה תקופה, ואז הם באו ומילאו את המקום של החבורות האלה.
Okay.
זו לא הייתה חבורה גדולה, היה okay. מדובר בכמה עשרות.
לפני שדי-ג'אים כמוני התחילו לעבוד, היו מזמינים תזמורות, אתה יודע, מדובר פה על תקופה פרה-היסטורית.
כן. אבל מכל מקום הם תפסו את המקום, ואז okay. למעשה ההכנסות של לינו ושל הקבוצה שנגנה איתו הלכו והצטמצמו. ונקודת המפנה החלה בסביב שנות ה-90, אפשר כאילו okay. לעשות סימונים היסטוריים, כאשר התחילה איזה התעניינות במוזיקת עולם, okay. גלובלית.
כן, okay, נכון.
והיה גם איזשהו מחסום מסוים, כמו שהבנתי מהמוזיקאים, מחסום מסוים שהופיע בכל העולם הזה של הג'אז.
כן.
פתאום הרגישו שאין לו יותר לאן ללכת. והוא חיפש להפגיש את עצמו עם העולם הזה.
אז בעצם בשלב מסוים, בשנות ה-90, התחילו להגיע מוזיקאי ג'אז מהאקדמיה, נגיד את זה ככה, לא מתוך הבועה המרוקאית הזו שדיברנו עליה.
לא, לא, לא.
הגיעו מוזיקאים כאלה, צעירים, לפתחו של נינו ביטון.
כן, כי הם הבינו שלא צריך לחפש ברחבי העולם, זה ממש נמצא בפתחו של...
הם כמו ראו איזשהו אוצר של ידע,
נכון.
והתחילו לשאוב ממנו את הידע הזה, נכון?
נכון, הם פשוט גילו את זה והם חיפשו את קרבתו, ומדובר בסוג של הוראה שהיא לא דומה לשום דבר ממה שהם כן. למדו. זה לבוא עם הכלי, למשל הסיפור כן. של חגי ביליצקי הוא...
תכף נדבר על סגנון ההוראה שלו, אבל בוא נזכיר כמה שמות שהושפעו ממנו ולמדו ממנו הרבה.
עומר אביטל, עומרי מור, כן. חגי ביליצקי, נועה מלמד וזנה.
כן. טוב, אנחנו מדברים בעצם על בחירי מוזיקת הג'אז בארץ,
כן.
שהגיעו לסלון ביתו של נינו ביטון.
נכון.
בסרט שלך רואים שמדובר בסוג של דירת חדר
נכון.
בירושלים.
בארמון
האיש, הנציב. האיש בכל הסצנות בסרט יושב על אותה ספה נכון. עם העוד עליו וכל הזמן מנגן.
כל הזמן מנגן. גם אם אתה מגיע אליו אחרי חצות וצולל איתו לכיוון הבוקר, הוא עדיין שם עם
ההוא. אז אותם תלמידים הגיעו אליו.
ויש סיפור מאוד ידוע על חגי ביליצקי, שהיה צריך להגיע עם הקונטרבאסט יום-יום, ומה שקרה, שהדיבור ביניהם, שבעצם הקונטרבאסט נשאר בבית של נינו, לא היה טעם לקחת אותו במוקדם בבוקר, כי אתה חוזר יותר מאוחר, אז הם מדברים על זה ש-18 חודש, לא שנה וחצי, הם משתמשים בביטויים של נינו, 18 חודש הקונטרבאס שלך היה אצלי.
והוא בעצם, איך שהוא אומר בסרט, הוא פתח בית ספר לכל דכפין.
נכון.
מי שרוצה, נכנס ולומד, בלי שכר לימוד, בלי לשלם, בלי כלום, יושבים, בלי דיבורים גם, נכון?
בלי הרבה דיבורים, הם אפשרו לו פשוט לממש באופן שוטף, וגילו עניין בדבר שהוא אוהב יותר מכל, זה פשוט לנגן.
כן.
אם אתה מרחיב איתו את הדיבור, והוא מרגיש שהוא בזבז את הזמן יותר מדי לדבר, כן. זה קצת... מפריע לו, ואז הוא פונה מחדש של הנגינה.
כן. תראה, שם... אתה מתעד בסרט את סגנון הלימוד של נינו, ואני יכול להגיד לך שבתוכנית שלי, בתוכניות הקודמות, היו כאן כמה וכמה תלמידים שלו, שכבר כל אחד מהם הקים הרכב,
נכון.
והוא השפיע בצורה בלתי רגילה על, על המוזיקה בירושלים, ורואים אותו יושב בדירת חדר יחד עם התלמיד, הוא עושה משפטים מוזיקליים, התלמיד מתבקש לחזור מיד אחריו, וככה במשך שעות. יש שם קטע שאחד התלמידים, גלעד וקנין, הוא מתאר את הלמידה הזאת דרך פרקטיקה, הוא מספר שפעם הוא שאל את נינו שיסביר לו על איזשהו סולם.
רמל מאיה.
תסביר לי מה זה, אז נינו ביטון אומר, אין שום בעיה, נשלח לך את זה באימייל.
נכון. הוא בעצם אומר, וממשיך גלעד וקנין ואומר, אין מה לעשות, אתה רוצה להבין מה זה רמל מאיה, שזה סולם מסוים? נגן אותו 300 פעם, 1,000 פעם, ואתה תדע במה מדובר. אין פה נוסחה שהיא דומה לנוסחה המקובלת במוסדות הלימוד למוזיקה.
בעצם נינו ביטון, אתה יודע, הוא, אני מסתכל עליו מהצד כבר כמה שנים, הוא כמו איזה דמות אגדית כזאת, שומע עליו, מהדמויות האלה, שאתה שומע עליהם הרבה מאוד סיפורים, שאתה לא יודע אם הם אמיתיים, לא אמיתיים. סתם לדוגמה, אני זוכר איזשהו חבר שסיפר שהוא הגיע אליו, והוא הוציא לו קלידים מהארון, אמר לו, שב, תנגן. הוא התחיל לנגן, והוא התחיל לתת לו מכות על היד, לא ככה, אל תנגן ככה, כאילו הוא מורה מאוד מאוד קשוח, מאוד מאוד קפדני.
מאוד קפדני. גם ההרכבים הקודמים מתברר שההרכבים, אני מדבר העתיקים, ראו בו סמכות שעל פי האישק דבר.
כן.
כלומר, כאשר היה צריך לקבל החלטות בתחום המוזיקלי, פרופר, הטהור, הסמכות היחידה שהייתה בסביבה זה היה נינו. הוא היה זה שחותך. אני מדבר על אנשים כמו דוד נידם
כן.
ואחרים, אלה אנשים שישבו איתו, אבל כאשר היה צריך לפסוק בעניינים מוזיקליים,
זה הוא.
נינו.
הוא היה הסמכות. אנחנו עכשיו רואים במקביל במסך כמה תמונות מהסרט. כן. ואתה יודע, הזכרת את דוד נידם, אני מסתכל
על... זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה שנפטר לפני
לא
שנה
מזמן,
או שנתיים.
לפני שנה, כן.
מוזיקאים כמו נינו ביטון, או כמו דוד נידם, כן. אולי דוד נידם הוא דוגמה טובה למוזיקאי ענק מהז'אנר הזה, שנשכח לחלוטין. ואני חושב שאולי נינו ביטון... גם, זאת אומרת, המצב הלכאורה טבעי שלו היה להישכח, והוא עשה את המעבר הזה עם החיבור למוזיקאים מהאקדמיה, המוזיקאים
אבל המחובדים. אבל הוא מספיק הוגן להגיד כן. שזה היה ברמה של נס. זאת אומרת, הוא לא תכנן את זה. זה כן. קרה, ככה הוא אפילו בסרט מספר, שזה היה ממש במקרה. זה כי הוא הרבה דברים תופס אותם כאיזה אירוע ש... כתוב בשבילו, והוא כן. לא עשה שום דבר, אלא פשוט מהלך העניינים כיוון אותו להגיע לאן שהוא הגיע. כך קרה גם במקרה הזה, דודו בלילתי,
כן.
שהוא מוזיקאי, בא, היה בחבורה של מנגני ג'אז, עומר אביטל, והוא אמר לו, אתה רוצה מוזיקה אתנית? יש לי בשבילך מישהו. הוא הפגיש ביניהם, ושם כן. הניצוץ החל, למעשה. כן. מבחינת נינו הוא... לא תכנן את זה, זה פשוט קרה ופתאום הוא מצא את עצמו שהוא הופך למורה.
כן. תשמע, ההשפעה שלו היא פשוט לא תתואר, רואים שם את מיכה שיטרית וגם ברי סחרוף שהופיע איתו, וכל העולם, ההתעוררות של המוזיקה המזרחית או הצפון אפריקאית או האתנית בישראל, אפשר לזקוף הרבה ממנה לזכותו, ואף אחד לא יודע שזה הוא. אתה יודע, רואים בסרט, בעיקר אני אומר בין השורות, או אפילו בבחירה המוזיקלית לשים את השיר שאנחנו עכשיו שומעים ברקע, את... כעלי הנידף, רואים את הצדדים הפחות טובים של נינו, שזה חלק מהותי בזהות שלו.
אנה רורקל מסכנה, חשבתי על זה לפני שהגעתי לאולפן, אני העלי העובד, המסכן, האומלל. אני חשבתי שהשיר הזה הוא לא סיפור, קל מאוד לקחת את זה לאיזשהו אדם שעולמו חרה ו- כן. וזה. אני חושב שזה הרבה יותר מזה. זה שיר שמדבר על דרך האדם. כלומר, האדם שגורש מגן עדן, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם המציאות, עם הדרכים שאיתם הוא נפגש, והוא בעצם לא שולט במהלך העניינים שהעולם הזה מזמן לו. וזה מקרה שהוא לא מקרה מיוחד לנינו, הוא מקרה מיוחד כמעט לכל אדם שמוצא את עצמו בצמתים שאין בהם מוצא.
כן.
ומהבחינה הזאת השיר הזה הוא פשוט יפה כשלעצ...
אבל מה כן מיוחד לנינו? כי...
נינו מיוחד. תראה,
אני לא מכיר הרבה אומנים אוקיי. כאלה, טוטליים. כן. אתה רואה שהוא, אתה יודע, הוא נראה כאילו לא אוכל. הוא נראה, הוא רוב הזמן מבוסם, נקרא לזה ככה.
הוא רואה בזה, אגב, בעניין של האוכל, הוא רואה בזה מתנה מאלוהים. הוא אומר, אני מסוגל לא לאכול.
דובר, כאילו, אנחנו מדברים פה על אומן טוטלי.
טוטלי.
הוא חי באיזושהי ספירה אחרת מאיתנו.
כן. אבל, בשנים שאני ממש התחלתי לעשות את הסרט, היה איזשהו תהליך שניסו כמה אנשים, ביניהם אחי יוסי, שהיה המנהל של האברהם. לנסות להביא אותו באמת למרכז, באמצעות הופעות בברבי.
להפוך את זה לקצת יותר מאורגן.
להפוך את זה למאורגן, ולהפוך את זה למשהו שבעצם משוחח עם המיינסטרים.
הזכרת את הברבי, זה יום הולדת שנה לקפה גיברלטר.
לקפה גיברלטר.
לפני 7 שנים.
נכון, נכון.
זה היה ערב נדיר, נדיר וחד פעמים.
באמת שם היה מפגש בין מוריס אלמדיוני ונינו, מפגש מרתק. מה שרציתי להגיד בעניין הזה...
וזה לא הצליח, אבל. הניסיון הזה להפוך את זה
להיות מאורגן, מה הפרשנות שלי לזה? מה הפרשנות שהיא לזה? כן. הפרשנות שהיא לזה שכל התפיסה הזו של להפוך, להכניס אותו לשטנץ של, ה, של העולם היעיל, התכליתי, המסחרי ועניינים, זה מנוגד באופן מהותי למושג שלו על החופש. כן. כלומר, הוא לא יכול לקום ב-10 בבוקר כדי להגיע לחזרה, ואחר כן. כך לתקתק ובערב שעון. ו... זאת אומרת, סדר היום הזה, כן. שהוא הסדר היום של המרחב הקפיטליסטי, אם אפשר לקרוא כן. לזה ככה, הוא סדר יום שמנוגד...
זר לו, זר.
זר לחלוטין. ומנוגד לחופש שלו.
כן.
ולכן הוא אמר...
ורואים את זה בצורה הכי קיצונית בסרט, כן. כשמזמינים אותו להופעה בפסטיבל מאוד מאוד מכובד באירופה, בפולין.
בקרקוב.
בקרקוב, פסטיבל המוזיקה היהודית, בפני עשרות אלפי אנשים, ובסוף הלהקה נוסעת בלעדיו.
נכון. וזה השיעור של לינו. השיעור של לינו בהרבה מובנים... שפתאום המסע שלו מתבצע על ידי תלמידים. זה ביטוי סימבולי של, של המהלך שהוא מקשים את עצמו באמצעות הדור החדש שהוא נותן. זה אותו, בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, החשש שלו, גם ההיצמדות שלו לירושלים, ההיצמדות שלו לבית, היא כל כך דרמטית, שמבחינתו המחשבה לנסוע לקרקוב, היא מחשבה מרתיעה ומפחידה. הוא מצא כל מיני סיבות, כן. אבל זה היה ברקע של זה. אבל תשמע, התוצאה זה, הייתה...
כן. זה מרגש מאוד, אתה יודע, זה סרט דמות על דמות ש, שבאמת...
אתה לא שואל מה פוליטי אצל לינו?
הכל פוליטי פה.
הפוליטי,
הייתי, תראה, אנחנו חייבים לסיים.
השאלה
שאני משאיר היא...
לא, זה לא משהו שיעשה בלגן, אל תדע.
לא, לא.
פוליטי במובן הפשוט. נינו, הפוליטיות שלו הוא באופן שבו הוא אוהב את המוזיקה הערבית, ואתה צריך לזכור, זה היה בעידן שהמוזיקה של העביד ייצגה את פניו של האויב. והאהבה שלו גברה על ההתנגדות שהייתה בהגמוניה הישראלית.
תראה, לא הרגשתי צורך לשאול מה פוליטי, כי זה נתפס בעיניי. כדבר הכי חברתי, ולא בכדי הסרט גם משודר, הולך להיות בפרימיירה בפסטיבל קולנוע דרום,
הוא נועל את הפסטיבל.
ספר מתי,
השיעור של לינו בשביעי לשישי ינעל את פסטיבל דרום, שנפתח בשלישי לחודש, וזה כבוד גדול. גם אני חושב הסביבה היא סביבה שתואמת את הסרט הזה. וגם עצם הנעילה, ואתה יודע, ביום הכיפורים יש שורה שאני חושב שהיא תואמת את הערב הזה, והמציא לנו מחילה בשעת הנעילה.
בשעת נעילת הפסטיבל. אוקיי, אז אתם מוזמנים לפסטיבל, לנעילת פסטיבל קולנוע דרום, לראות את הסרט השיעור של נינו. תודה רבה לך במאי הסרט שלמה וזנה. אנחנו נשמע שיר, ותכף תיכנס לכאן אביבה, יחד עם הלהקה שלה.
תודה רבה, אופיר.
انت عمري انت عمري
quand je m'enchie du manque d'orient quand qu'un soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants quand qu'un vent ne vient d'Aden sablé, le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole, sous les barrières, les montagnes, sous toutes les barrières et les montagnes. Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave. Je m'adresse des timbres tarabiscotés, des langues étranges et roulantes aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum et ça me désoriente. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum et ça me désoriente.
על קפה גיברלטר בכאן תרבות. שיר כיפי, חבל לעצור אותו באמצע, אבל נמצאת איתנו כאן אביבה, שזה מרגש מאוד. מה נשמע?
בסדר גמור, בוקר טוב.
מצוין. אז את, אפשר להגיד, אחת הזמרות סול המעניינות שפועלות היום בארץ.
תודה.
ואת הוצאת שיר חדש, מתוך אלבום חדש, אחרי שב-2016 הוצאת מיני אלבום.
נכון.
עכשיו בקרוב יוצא אלבום, נכון? בעזרת השם.
בעזרת השם, בסתיו הקרוב יצא אלבום חדש.
אז אנחנו מתחילים עם כמה צלילים של איזה שיר?
אנחנו נתחיל עם השיר I Wanna Go.
Mama, I'm falling on track. All the good is fading, fading to feel your loving arms is all I'm craving, craving. I wanna go, mama. I wanna go, mama. I wanna go, mama. I wanna go with you. Mama. I wanna go, mama. I wanna go, mama. I wanna go with you. And I pray to God to see you in my dreams. You were very white, and I couldn't believe. With a smile on your face, I knew you were mine. So much to say, but so little time.
אביבה, לא שומעים את הכפיים הקונטרול. זה מעולה. אז מוזיקת סול בישראל.
כן.
עם נגיעות אפריקאיות לפעמים, בהופעה ראיתי את זה יותר. אפריקאיות, אתיופיות, נכון?
נכון, בהופעות אנחנו גם מבצעים שירים באמרית, שירים מלאים באמרית.
ואיך את מרגישה עם זה? כאילו זה, השילוב הוא טבעי לך, הוא כיף לי לך.
הוא מרגש אותי בעיקר. כאילו, זה שני סגנונות שאני מאוד אוהבת. הסול, גדלתי עליו, וזו המוזיקה שהקשבתי לה בתור ילדה, ומוזיקה אתיופית זה משהו שתמיד היה בבית, אבל בשנים האחרונות מאוד התחלתי להסתקרן ברמה המוזיקלית.
איך את מסבירה את זה?
זה תהליך פנימי, אישי, וגם השפעות מבחוץ. זאת אומרת, כשלמדתי ברימון, אז אני זוכרת אנסמבל שנקרא אפרופופ, בהנחיית דורון רפאלי, ועשינו שם מלא מוזיקה מאפריקה. ועד אז לא נראה לי שהתעסקתי במוזיקה אפריקאית ממש. וזה פתח לי עולם חדש, ומשם התחלתי יותר ויותר
לחקור. אז פתאום כל מיני צלילים שהיו אצלך כזה, בתוך הדם כזה, מגיל
בתת מודע כזה,
כן. כן, בתת מודע, את יודעת, צלילים ששמעת אותם בעצם מגיל אפס, אז פתאום הם יצאו משם.
כן, בדיוק, הם רוצים לצאת החוצה.
כן, תת מודע זה טוב, הם יצאו מהתת מודע למודע. ואז הפכו לשירים ולהופעה.
בדיוק.
ואת מופיעה הרבה.
מופיעה הרבה, כמה שיותר יותר טוב.
פסטיבל יערות מנשה, מחר, נכון?
מחר, ב-12, אנחנו בבמת השורש.
אוקיי.
כן, בפסטיבל יערות מנשה. יש לנו גם הופעות ברוסיה וגרמניה החודש.
וואלה.
ואז חוזרים לחיפה.
איך מגיבים ברוסיה למוזיקה כזו?
האמת שברוסיה היינו פעם אחת והיה ממש מגניב. זה קהל מאוד מפרגן וחם.
מדהים.
אז זה היה כיף, כן.
אוקיי. בוא נשמע עוד שיר.
Yes.
שיהיה, איזה שיר?
הסינגל החדש. You Find Me.
You Find Me.
You can see what I've been through. There's no hiding from you. I know. Still I run, 'cause there's a fire in your eyes, and I can handle the warmth of you. You got me crazy now, doubting in my own skin. I've tasted many lies, but yours feels so real. You're standing still, so strong, so bad. Oh, I can't hold it. I can't hold it in. You find me in the darkest moments of the night, where I don't know what's wrong or right. That's where you find me. You find me in the darkest moments of the night, where I don't know what's wrong or right. See, I tried medication and a treatment, the vacation in a holy land, it did me no good. And I can hide crazy now, doubting in my own skin. I've tasted many lies, but yours feels so real. No matter how hard I try to push you standing still, so strong, so bad, oh, I can hold. Oh, oh, you got me going, you got me seen, oh, you got me falling, you got me praying, Lord, you got me going, you got me seen, oh, oh.
מה הם היו הסימפולים האלה שאסף לוי, נכון?
נכון.
שם שם.
יש את הסימפול שפותח את השיר, וזה תפילת קסים. קסים זה רבנים האתיופים.
כמובן.
למי שלא יודע. וחליל, חליל אתיופי, בפזמונים.
הקלטתם את זה במיוחד? זה נשמע כמו...
לא, זה לא הוקלט במיוחד, אנחנו פשוט סימפלנו את זה.
וואו.
כן, אני עובדת על האלבום החדש עם איציק פצצתי.
כן.
וככה הוא מביא מלא דברים חדשים.
זה לא הדבר הכי סטנדרטי, להכניס שירה של רבנים ופיוט כזה לתוך שיר סול, נכון?
כן.
בעינייך זה לגמרי טבעי.
מתקבל ומעולה, כן.
את יודעת, יש בזה משהו, כאילו, אני חושב על מוזיקת סול, הדבר הזה כאילו שבא מארצות הברית, שירת הגוספל, זאת אומרת, הקטע הזה דווקא צריך להיות מאוד טבעי להכניס שם פיוטים, כי בעצם גם במקור זה בא מ...
נכון, זה בא ממקום של רגש, ותפילות זה הכי...
כן, וכנסיות.
נכון.
ואפריקה.
ואפריקה.
עוד הרבה אחורה, כאילו. זה לא איזשהו חיבור מעולץ, בוא נגיד.
כן.
אוקיי, תציגי לנו את הנגנים.
אז איתנו פה על הקלידים אסף לוי. על פרקשן אליזה אקוונדו, ועל הקולות ליד דארי.
תענוג.
כן.
ויש הופעה, חוץ מההופעה מחר, תזמיני אותנו.
אז יש הופעה בארץ ב-26 לחודש.
ומי שרוצה לנסוע לרוסיה,
בחיפה,
כמובן.
ומי שרוצה להגיע לרוסיה וגרמניה.
מאזיננו וגם... ברוסיה וגרמניה מוזמנים. איפה זה, במוסקבה?
באזור של מוסקבה, כן. לא רחוק משם.
אוקיי.
ותהיה הופעה גם בתל אביב ביולי, אבל אנחנו נעדכן כמובן, אז מי שרוצה מוזמן להתעדכן בפייסבוק וכל ה...
ואלבום חדש בז'אנר ששמענו בערך?
נכון, נכון. אלבום יצא בסתיו.
בסתיו.
כן.
בסתיו.
ובקרוב, שירים חדשים כמובן.
טוב, אז תעקבו אחרי אביבה, ואנחנו ניפרד בשלב זה.
תודה רבה על האירוח.
תודה לכם, תודה גם לשיר זיו המפיקה והעורכת. תודה לתמיר צוברי וליוג'י גבאי שעמלו על הסאונד. אני אופיר טובול, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. קפה גיברלטר, שישי ב-10 כל שבוע בכאן תרבות. אתם מוזמנים כמובן להקשיב לנו בכאן אודי, ביישומון. להוריד אותו, אחלה יישומון, יש שם את כל הקטעים של קפה גיברלטר ושל כל התוכניות של כאן, שזה תענוג לשמוע את כל הפודקאסטים וכולי. תודה לכם, שבת שלום, ניפגש בשבוע הבא, להתראות.
שלושה יצאו שם הלם והם נושמים אבק מדבר וחום ובטח כמו קפה בהם דמם ראו אמת השלם והוא נקרא הסלע האדום